לעשרה בטבת, ש... שיהפוך אותו השם ליום חג ויום שמחה. נגיד כמה הלכות, בהנחה שיבוא הצום, אם לא יבוא עדיין משיח תתקנו, ברשות אבי מורי והדודים. אז כידוע, עשרה בטבת, אומנם זה מחלוקת בתנאים, אבל אנחנו פוסקים שבעשרה בטבת התחיל המצור על ירושלים. בסליחות, בעיקר של האשכנזים, וגם של הספרדים, אומרים עוד שתי דברים שקרו בעשרה בטבת, שזה יום פטירת עזרא הסופר, והיום שבו היה תרגום, מה שנקרא היום תרגום השבעים, שבא המלך, אם אני זוכר, מלך, כן, תלמי מלך יוון, שבא ל-70 זקנים, והכריח אותם לתרגם את התורה ליוונית, כמו שמסופר במסכת מגילה, שישבו כל אחד בבית אחר, הוא רצה לוודא שהם לא משקרים עליו, והיה בהם רוח הקודש, וכולם שינו את אותם הדברים, וזה השלוש דברים שאנחנו מתאבלים עליהם, או צמים עליהם בעשרה בטבת, והמכנה המשותף, ככה אומר, היה אומר רבנו הרב צביודה, שהמכנה המשותף של הדברים האלה, שזה לא קרה בפועל עדיין שום דבר, אבל זה קרה שגם עם ישראל, וגם תורת ישראל, וגם גאולת ישראל, ארץ ישראל, הם ירדו ממעלתם המקורית שהייתה להם, ועכשיו ישבו אותם לשאר האומות. גם זה הכי בולט בתרגום התורה, התורה שהיא תורת חיים, תורה אלוקית, שלוקחים אותה עכשיו ומתרגמים אותה לתרגום אחר. אין את כל העומק של התורה, את כל הדיוקים, את כל הנסתרות שאפשר למצוא בתוך התורה שהיא כתובה בלשון הקודש, אין את זה. שמתרגמים את התורה ליוונית, אז לוקחים את התורה הרוחנית הקדושה והופכים אותה לעוד חוכמה. וזה גם מה שקרה לירושלים, שירושלים זה כמו להבדיל, או לא להבדיל, שעשה המלאק, שהוא קרר את האמבטיה. עם ישראל הייתה ממצרים בתור עם אלוקי, עם ניסי, ובא המלאק, ובגלל זה אנחנו זוכרים את רישתו לעד, ונלחם בעם ישראל ראשון, ואמר לא, הוא עם ככל העמים, אל תתלהבו יותר מדי מהניסים שעשו להם, אנחנו נלחם, אולי נפסיד, אבל אפשר נלחם איתו, לקח את הקדושה והגדולה שהיה לעם ישראל, והפך אותם כביכול בעיני העולם לעוד עם ככל העמים. וככה גם בפטירת עזרא הסופר, שהוא אדם שעלה לארץ בתחילת ימי בית שני, והוא מחבר, הוא תיקן, הוא יסוד כנסת הגדולה, הוא תיקן את התפילות והברכות, ככה כתוב ברמב״ם, והוא עשה את הגאולה בצורה אלוקית, בצורה קדושה, למרות שהוא בא עם עשרה יוחסין, כל הסולטה ושמנה של גלות בבל לא הסכימה לעלות. הוא עלה עם עשרה יוחסין, האנשים הפשוטים, האנשים שאין להם ייחוס גדול. הוא עלה איתם לארץ ישראל, אבל הוא הרים אותם, והוא עשה את הגאולה הזאת, גאולה קדושה, ושהוא נפטר, כביכול המצב נהיה קצת אחרת, הגאולה נהייתה גאולה שנראית כמו גאולה לאומית, ולכן אנחנו מתאבלים על הדבר הזה, שעכשיו אנחנו עכשיו ירדנו ממעלתנו בדבר הזה. התחילו גם, שהתחיל המצור על ירושלים, אז היא בעצם ירושלים עכשיו כביכול, התחילו להתייחס אליה כאומה, כעיר שאפשר לכבוש אותה, כעיר רגילה, ומזה התחיל כל הבעיות. עוד אין אפשר לדמות את זה בצורה טובה, אבל כמו להבדיל, אם נדמה את זה, כמו שהתחיל באירופה, לפני השואה, אחרי שעלה היטלר לשלטון, התחילו הגטאות, התחילו הטלאי צהוב, והתחילו להתייחס לעם ישראל כמשהו אחר, כמישהו שצריך להרוג אותו, כמישהו שצריך לשים אותו בצורה אחרת. אז היחס הבסיסי השתנה, הכל אחר כך זה הוצאה לפועל של אותו יחס שונה, וזה החומרה הגדולה שיש בעשרה בטבת, שעכשיו התחיל הכל, הכוונה, היחס השתנה, המצור החל, הלכו לגמור את ירושלים, ולכן בשינוי היחס כבר תמון הכל. ידוע, בטח יודעים הדברים שכתוב אבו דרעם, בשם הגאונים, שכל הצומות שקורים בשבת, אם היה קורה בשבת, לפי הלוח שלנו, צומות עשרה בטבת לא יכול להיות בשבת. אבל הדעת אבו דרעם, שאם צום עשרה בטבת היה קורה בשבת, היו צמים בשבת כמו יום הכיפורים. כי אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, כתוב לך את עצם היום הזה. עצם היום הזה, הבין אבו דרעם, שיש משהו ביום הזה במצורה מיוחדת. גם בתשעה באב יש איזה משהו ביום הזה, וקרא עליי מועד לשבור בחורה, יש איזה יום מיוחד, אבל הוא אומר שתשעה באב דוחים אותו ליוד באב, בגלל שגם בעצם החורבן היה בעיקר ביוד ביאב, עיקר ההיכל נשרף ביוד ביאב, לכן זה גם תשעה וגם יוד, כמו שרבי יוחנן אומר במסכת תענית, אם הייתי באותו דור, הייתי קובע את התענית ביוד ביאב, אז יש איזה, משהו אלוקי בימים המיוחדים האלה, כמו שיום יום הכיפורים הוא דווקא צריך להיות ביוד בתשרי, ולכן צמים גם בשבת, תשעה ביאב יש משהו מיוחד בתת ויוד, ולכן אפשר להזיז אותו ליוד, עשרה בטבת הוא הבין שיש משהו מיוחד ביום הזה, שלכן אם הוא היה קורה בשבת, היו צמים גם בשבת, ואולי לכן סידרו את הלוח היהודי שעשרה בטבת לא יחול בשבת. זה דעה מחודשת, כי לאחורה הכל ודרבנן. אבל ככה אומר אבו דרם, זה מראה לנו שיש איזה משהו מיוחד ביום הזה, שאנחנו יותר יכולים להיפגש עם הקדושה המיוחדת שיש בעם ישראל, שבתורת ישראל, זה יום מיוחד לזה. ולכן כותב, מביא המשנה ברורה, שאומנם אנחנו מתאבלים על מה שהיה, אבל אנחנו לא מתאבלים על מה שהיה רק בתור דבר שהיה וחבל שהוא נגמר, אלא עיקר התענית זה לחזור בתשובה, לפשפש במעשינו ולהבין בעצם את השבר הגדול שקרה כאשר התורה הפכה להיות תורה כחוכמה ומתייחסים אליה בצורה מזולזלת, וכאשר ירושלים הופכת להיות עיר ששווה לכל העולם, ואותו דבר לגבי הגאולה, כאשר הגאולה הופכת להיות רק גאולה חילונית ולא גאולה אלוקית, מה שזה קורה, וזה היום שמיוחד הזה, שזה יום עשרה בטבת, כמו השנה, חל ביום שישי, יותר קשה לזכור את זה. אבל זה אומר המשנה ברורה, השלמות של התענית זה לא רק הצום, אלא זה להתבונן במעשינו גם הפרטים וגם הלאומים, ולעשות מה שנקרא חשבון נפש, זה באופן כללי על עשרה בטבת. עכשיו, לגבי יותר ההלכות של עשרה בטבת, יש יסוד חשוב שקשור לכל ההלכות האלה, זה הגמרא במסכת ראש השנה. המשנה במסכת ראש השנה אומרת, על שישה חודשים בזמן, אפילו מדובר שמאחרי חורבן בית שני, עדיין היה תקופה לפני הלל השני, שקידשו את החודש של פי הראייה, נחרב הבית, עדיין קידשו את החודש של פי הראייה, ועל שישה חודשים השלוחים יוצאים, כתוב שם על ניסן מפני הפסח, ועל אב מפני התענית. שואלת הגמרא, למה לא יצאו השלוחים על י"ז בתמוז? אומרת הגמרא, כי י"ז בתמוז זה לא צום שחיינו אותו לגמרי. מה הכוונה שזה לא צום שהוא חובה לגמרי? בספר זכריה, בפרק, אני חושב, פרק ז', זכריה היה הנביא של תחילת בית שני. חגי, זכריה ומלאכי היו אחרוני הנביאים. בבית שני, כתוב שם, שבאו הזקנים שראו את בית ראשון, והיו בוכים שהקימו את בית שני, אמרו, זה בית המקדש, בית המקדש הראשון היה שם הניסים, היה שם הארון, היה שם את כל הכלים, זה לא נראה לנו בית מקדש. והם מאוד הצטערו על בית המקדש השני, מי שזכר את בית ראשון, והם באו אליו אותו דור לזכריה, ושאלו אותו, נצום את הצומות שהיינו רגילים לצום בחורבן? אנחנו בחורבן צמנו י"ז בתמוז, צמנו תשעה באב, צמנו צום גדליה, צמנו עשרה בטבת, האם נצום את זה גם עכשיו שכבר התחיל בית שני או לא? יש שם נבואה ארוכה, בסוף הוא אומר להם, הצום הרביעי והחמישי והשביעי והעשירי, הצומות האלה יהפכו לששון ושמחה. והבינה הגמרא, שמצד אחד הוא קורא להם ששון ושמחה, מצד שני הוא קורא להם עם אלה צום. ובעצם השאלה של אנשים הייתה שאלה מאוד עמוקה. האם אחר התחיל בית שני? האם שייך לצום על בית ראשון? או שכיוון שבית ראשון נחרב, צמנו שהוא נחרב, הוא נבנה מחדש, אין יותר משמעות לצומות על בית ראשון. ולכן, כיוון שבית שני נבנה, אנחנו מבטלים את הצומות על בית ראשון, או שכיוון שבית שני הוא בית אחר, הוא יותר נמוך, לא מבטלים את הצומות על בית ראשון, כי עשרה בטבת זה רק הצום על בית ראשון.
שבית גם אמרת דברים שאמרת.
ש?
שיש כאן שני מוטיבים, יש כאן את המוטיב של הזיכרון, ויש כאן את המוטיב של התשובה וההתבוננות. אם זה רק הזיכרון, אז אפשר לבטל, כי זה היה
תחילה.
אם יש מקום להסתכל על מה גרם
לחורבן
ולהתבונן ויכול
להשתמש בימינו,
לכן צריך להמשיך
לצאת. אבל אני אומר, אם בית שני כאילו נבנה מחדש בית שלם, אז כבר תיקנו את הבית הראשון. על זה אומר זכריה, שגם שנבנה בית שני, הבית הראשון לא תוקן. אומרים שם הפרשנים, המפרשים, הראשונים כבר כתוב כבר בריטווה, שהם ידעו שבית שני הוא לא השלמה, הוא לא תקן של בית ראשון, הוא תחנת ביניים לפני הגלות הארוכה. זה...
אם זה היה תיקון, הוא לא היה נחרב בבית.
הבית הראשון הוא נחרב. יכול להיות שתיקון... כן. יפה. יפה מאוד. ולכן הוא אומר להם בינתיים שיש בית שני, לא לצום. כי יש בית שני. אבל תדעו לכם, הצומות האלה עדיין אנחנו עדיין צריכים לזכור אותם, וכשיגיע הזמן אנחנו צריכים להשתמש בהם. ולכן אומרת הגמרא, שכיוון שזכריה ידע שיש שתי מצבים בעם ישראל, יש מצב של חצי, של תיקון חלקי, במצב של חוסר תיקון, לכן הוא עשה את זה בצורה מדורגת. אומרת שמה הגמרא, כאשר יש שלום, לא צמים. כאשר יש שמד, חייבים לצום. כאשר אין שלום ואין שמד, רצו מתענים, לא רצו לא מתענים. מה הכוונה כאשר יש שלום? רבנו חננאל והרמב״ם והראשונים מסבירים בדרך כלל, כאשר שלום הכוונה, כאשר בית המקדש קיים, כמו שהיה בבית שני, בבית שני בית המקדש היה קיים, לא צמים. אבל כאשר נחרב הבית, כל עוד אין שמד, רצו צמים, לא רצו, אין צמים, כאשר יש שמד חייבים לצום. אמנם, כתוב שם ברשי, ברשי שם יש איזו משמעות, שכאשר יש שלום, הכוונה כאשר אין יד האומות תקיפה על ישראל. מזה רצו לפני הרבה שנים, אנשי הקיבוץ הדתי לומר שבימינו, לא צריך לצום את הצומות האלה, כי כיוון שחזרנו לארץ, וכביכול, אין יד האומות תקיפה עלינו, אנחנו אחד במצב של שלום. אבל זה לא פשט הראשונים, והתבטלה, כבר אף אחד לא נוהג ככה, אבל הם רצו לסמוך על רשי. אבל בפשוט הראשונים כתבו, ששלום הכוונה, בית מקדש. כאשר יש בית מקדש, לא צמים. כאשר יש שמד, חייבים לצום, וכאשר יש משהו באמצע, אין שלום, אין בית מקדש, ואין שמד, רצו צמים, רצו לא צמים. ודעת חלק מהראשונים, שאחרי חורבן בית שני, כל שנה היו יושבים עם ישראל, או הסנהדרין, או הדיינים, ודיינים מתלבטים. השנה נצום עשרה בטלת או לא? כי תלוי ברצו, ככה הם אומרים. ככה כותב הרמב"ן. וכל שנה הם מחליטים, ולכן לא שלחו שליחים על י"ז בתמוז, כי לא תמיד צמים י"ז בתמוז. אבל בזמן האמוראים, כבר התקבל בעם ישראל, לא נתלבט כל שנה, אלא התקבל שכל שנה צמים. אבל כיוון שזה לא תלוי, שזה תלוי ברצון עם ישראל, כאשר הדבר הזה התקבל, כאשר עם ישראל קיבל על עצמו, מרצונו, לצום את הארבע צומות החמורים האלה, הקלים האלה, סליחה, את עשרה בטבת, י"ז בתמוז, גם דנית אסתר, וצום גדליה, הוא קיבל את זה ברמה פחותה. ולכן לצומות קלים קיבלו את זה כמו תענית יחיד שמתחיל מהלילה, שלא מתחיל מהלילה, אלא מתחיל מהיום בלבד, וקיבלו עליהם שמי שקשה לו, כמו מעוברות ומניקות, פטורים מלצום. ככה מראש עם ישראל קיבל על עצמו, לא רצה להחמיר על עצמו, וקיבל את זה כתעניות קלות בלבד, ולכן אין את כל החומרה של החמש דברים, אלא רק אכילה ושתייה, לכן זה מתחיל מהיום, ולכן מעוברות ומניקות פטורות מלצום. באופן כעקרוני, בואו נראות פטורות מלצום, לגבי אדם שהוא לא חולה, חולה גם פטור בתשעה באב, אדם שהוא לא חולה, אלא הוא מבוגר ותש כוח, ככה לשונות הפוסקים, הביאור הלכה מביאים איזה מחלוקת, ומביא הרב עובדיה יוסף הרבה פוסקים, שסופרים שאדם שהוא לא אדם רגיל, הוא לא בריא רגיל, אלא הוא לא מרגיש טוב, הוא חולה תש כוח, יכול להקל, ולא לצום בצומות האלה, שנזכה שלא נצטרך לצום את הצום הזה, ואת כל הצומות הבאים.